שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו נשמח לשוחח עם הרב לייטמן על החוכמה שאותה הוא לומד ומלמד מזה עשרות שנים, חוכמת הקבלה, הוא לומד אותה וגם מלמד אותה באופן מדעי, ונרצה בדיוק בזה להתמקד, מהי החשיבה המדעית, מהי השיטה המדעית בחוכמת הקבלה, בדרכנו אל חיים חדשים, תהיו איתנו ניצה, בואי תפתחי בבקשה את הדיון שלנו.
כן, אז בתוכנית הקודמת שוחחנו על כך שחוכמת הקבלה היא בעצם היא מדע, ויש בה את אותם עקרונות שיש גם במדע, והתחלנו לחקור את העניין של בעצם מהי שאלת המחקר של המקובל, כיצד הוא מכין את עצמו לקראת ניסוי, איך הוא עורך את הניסוי, כיצד המציאות שלו משתנה בהתאם לזה. ועכשיו רציתי לעבור ככה לנושא הבא שקשור בעקרונות, נושא של הוכחה. אנחנו יודעים שאחד הדברים במדע, מה שאי אפשר להוכיח, אז אי אפשר להוכיח אותו. אז אנחנו תמיד מחפשים משהו שהוא מוצק, שיש לו הוכחות ועובדות. איך חוכמת הקבלה מתייחסת לנושא של ההוכחה? האם היא יכולה?
בדיוק כמו שהחוכמה רגילה.
מה בדיוק היא מוכיחה? מה המקובל מנסה?
איך אפשר להוכיח שאינשטיין צודק?
אני מניחה שעורכים ניסויים נוספים, ולאט לאט רואים שבעצם מה שהוא אמר, כנראה
רואה,
אפשר לחזור על עצמו.
מי רואה?
מדענים אחרים.
מדענים אחרים.
נכון.
אותו דבר בחוכמת הקבלה.
כן.
שמקובלים.
כן.
שעוברים אותם הניסויים, כמו שעשה איזה מקובל.
כן.
והצביע על זה.
כן.
כן, פרסם את זה. אז הם עושים כאלה ניסויים,
והם רואים שבעצם
והם רואים שהוא צודק.
שהוא צודק.
כן.
כן.
אין לנו הרבה כאלה מקובלים שהם ממש שמו ככה עתד, ואמרו ודיברו וגילו הרבה. זה אדם, אברהם, משה, ושם, באנשי כנסת הגדולה שם, כן, ואחר כך זה ארי, ידוע, ידוע, בעל שם טוב, בעל הסולם, כאלו אנשים מאוד גדולים, מאוד מיוחדים, שאחרים כבר ניזונים מהם.
כן. עכשיו, אני יודעת שמדען, בדרך כלל מה שהוא עושה, הוא גם מתעד את התוצאות, הוא גם כותב את הדברים.
הם כותבים הכל.
זהו.
בחוכמת הקבלה,
בדיוק.
יש לנו כתבים, הרבה כתבים, לא מוכרים,
כן.
לקהל הרחב, אבל כן.
איך, באמת, למה אני יכולה להתייחס כמשהו שמקובל כתב, ואני יכולה לקרוא ונניח להבין את הרשמים שלו, את התיעוד שלו מהניסויים שהוא ערך על עצמו?
לא.
לא. זה לא?
תצטרכי להיכנס לאותו עולם.
כן.
איפה שהוא נמצא, שעליו הוא כותב. ואז תביני, אחרי שתנסי להיות באותו הניסוי נגיד, מה הוא כתב ואיך הוא הרגיש את זה, כי הכל זה בהרגשה עליו עצמו.
כן.
תסתרכי להתלבש לאותו מצב כמו המקובל, ורק אז תביני, תרגישי מה שהוא עשה.
הוא לא מתעד את התהליך שהוא עצמו עובר? המקובל?
כן,
מתעד.
כן, כותבים, אבל מה
אבל לא מבינים זה. אותו. זאת אומרת, אם אני אקרא, אני פשוט לא אבין שום דבר.
אפילו אני לא אבין, כי כן. אני לא נמצא נגיד בדרגה כזאת, כמו שכותב ארי, על כל מיני דברים שם, על תיקוני דיקנה, היברטה וכן הלאה, דברים כאלה מיוחדים, אז אני עוד לא נמצא בזה, ולכן אני רק יכול להאמין לו שזה כך.
אז מה נחשב הוכחה במחקר הקבלי?
זה שהאדם בעצמו מגיע, ומוכיח לעצמו.
שזה כנראה נכון, כן.
כן. אז זה כתוב שכל מה שאתם תגלו, אתם תגלו ולא זר.
כן. כן, יש גם איזשהו חוק, אני לא יודעת אם הוא קשור, אבל פתאום ככה הוא קפץ לי עכשיו לראש, שכל מה שהם לא משיגים, הם גם לא נותנים לזה שם.
כן, זה כי לא יכולים, כי השם הוא ביטוי של אותה התופעה שהם משיגים.
זאת אומרת, זה קשור לזה שברגע, כשמקובל מזהה משהו, והוא נותן לו שם, מה זה אומר?
הוא נותן לו שם מתוך זה שמזהה. השם כבר מוכן. הוא לא צריך להמציא לו איזה שם
הבנתי.
מיוחד.
זאת אומרת, הוא מזהה, הוא מגלה את השם בעצם. כן. זאת אומרת, הוא היה קיים, ועכשיו הוא רק מגלה כן. אותו. הבנתי. עכשיו, נושא של העסקת מסקנות. בתוך תהליך של ניסוי מדעי, יש המון עניין של להסיק מסקנות. עשיתי משהו, חשבתי שהוא יעבוד בצורה מסוימת, פתאום אני מגלה שהוא בכלל עובד בצורה אחרת, ואני מתחיל להסיק מסקנות. איך זה עובד בחוכמת הקבלה? האם גם מקובל מסיק מסקנות על הניסויים שהוא עורך?
אם מקובל הוא פועל בדיוק לפי החוקים, חוקי הטבע העליון, במידה בכמה שהוא נמצא בהם, אז אין לו בעצם שגיאות, לא יכול להיות תאונות, בוא נגיד תאונות עבודה.
כן, אין תאונות עבודה.
והוא משיג מסקנות, אבל הוא צריך תמיד לדעת, ובעצם זה הוא רושם.
כן.
איפה המסקנות האלה עובדות, באיזה גובה, באיזה עומק בתוך החומר. אז זאת אומרת, בחוכמת הקבלה, התופעה היא קשורה בדיוק, בצורה נחרצת ממש, למקום איפה שהוא רואה את התופעה, לתנאים שהוא עובר על התופעה הזאת. אחרת הוא לא יכול לרשום אותה. ולכן כך הוא...
אז איך היית מגדיר את סוג המסקנות שמתקבלות מניסויים בחוכמת הקבלה?
שהוא לומד תמיד פעולות הבורא, כל פעם לפי הדרגות הגילוי של הבורא כלפיו מסוימות.
האם, אני חושבת שככה, בוא נשאל את זה ככה, איך הוא מתייחס המקובל לתוצאות של הניסוי שלו? מה הוא עושה עם התוצאות האלה? הוא עושה איתם משהו? הוא משווה אותם?
תוצאות של הניסוי שלו הם קניין פרטי שלו, וגם כן אותו קניין הכללי שהוא מעביר את זה לכל הנשמה הכללית של כל האנושות. תוצאות מהמחקר שלו הן תמיד חיוביות לכולם, לכל המערכת הנשמות.
מה זאת אומרת?
כי מה שהוא עושה, הוא חייב לכלול בזה כל הנשמות.
מה זאת אומרת חיוביות?
כי הוא משיג קשר עם הבורא. אז דרכו עכשיו אותו קשר עם הבורא יכולים להשיג אנשים אחרים, נשמות אחרות.
ולמה אתה קורא לזה חיובי?
כי זה מטרת הבריאה שאנחנו נתקשר כולנו כך לכוח עליון. והוא פותח לנו את הדרך. כדאי להתקשר למקובל ולהשתדל דרכו להשיג קשר עם הבורא. מה יכול להיות, איזה רווח יותר גדול אתה יכול לצא לאדם?
עכשיו אני רוצה לדבר על נושא של הפרחה. אנחנו יודעים שכל תיאוריה המדעית היא תיאוריה שניתן להפריך אותה גם. שאלה אם חוכמת הקבלה ניתנת, זה לא תיאוריה, אבל בוא נגיד זה מדע שניתן להפריך אותו?
בחוכמת הקבלה ישנם כמה כאלה מקרים בהיסטוריה שלה. בכל זאת, היא קיימת כמעט 6,000 שנה.
כן.
שהיו כאלה מקובלים שהם טעו. ואומנם שזו טעות לא, 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 לא נוראית, הם לא, לא עושים בזה שום עוול לכולם, אבל אנשים אחרים יכולים ללכת בעקבותם וגם כן להתבלבל. על זה כתוב. מזה אף אחד לא מבוטח. זה יכול לקרות עם כל אחד. ואנחנו רואים את זה כי לפעמים באמת קשה לאדם להתמצא בדיוק באיזה רמת השגת האלוקות הוא נמצא. אז יש כאן, כמו בכל מדע, מקום לספק. ואני חושב שזה דווקא טוב.
כן.
זה מוסיף איזה עוד צבע, עוד משהו אנושי.
כן.
אני רוצה פה לשאול על ההפרחה מכמה זוויות. נאמר שאדם מסוים עורך ניסוי מסוים במחקר בחוכמת הקבלה, ומגיע לתוצאה מסוימת. עובר יום, עוברים יומיים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים. האם לפעמים הוא שואל את עצמו, יכול להיות שהתוצאה הקודמת שאליה הגעתי, היא לא שיא הדיוק ומנסה להפריך אותה, או שמה הוא נאחז במה שהוא גילה אתמול כמשהו שזה אסור לנסות לערער על זה? האם יש לו את הגמישות המחשבתית? כי אומרים שהמדענים הגדולים הם לא מפחדים אפילו להתייחס לגילויים שלהם עצמם כמשהו שכדאי טוב לבדוק אותו מזוויות אחרות, ואולי כן יצליחו להפריך אותו והם לא פוחדים מזה. מה היחס של החוקר בחוכמת הקבלה לעניין זה?
זה הכי טוב אפשר לראות בספרים של המורה שלי, רבי ברוך שלום הלוי אשלק, שכותב בספר שלו שאלה כזאת וכזאת, הוא רואה בטקסט, שאלה כזאת וכזאת, הוא עונה עליה תשובה, אחר כך מוחק, כותב לא נכון, וכותב תשובה אחרת. ואחר כך לפעמים גם זה מוחק, וכותב שוב מה שנראה לא נכון. ואם היה ממשיך, יכול להיות שעוד כמה פעמים כך היה עושה.
זאת אומרת, החוקר בחוכמת הקבלה מאפשר לעצמו את הגמישות להתייחס למה שהוא גילה קודם, כמשהו שאפשר להפריך אותו.
הוא סך הכל נמצא בדרכי התגלות הבורא אליו. ובדרכי התגלות יכול להיות שהגילוי הבא הוא במשהו משנה את הגילוי הקודם, נותן לו פן אחר, צבע וכן הלאה.
הבנתי. זה לגבי גילויים שלו עצמו. מה לגבי גילויים של חוקרים אחרים בחוכמת הקבלה? זה יכול להיות בני זמנו או בני דורות קודמים. האם החוקר בחוכמת הקבלה מרשה לעצמו לערער על תוצאות של מחקרים קודמים שעשו חוקרים אחרים לפניו, ולנסות בדרך חקירה, לא בפנטזיות, להפריך אותם? האם הוא מרשה לעצמו?
למה להפריך?
כי אולי זה לא נכון, אולי משהו
כן, אבל הוא לא חוקר על מנת להפריך.
לא, אני מניח שהוא חוקר כדי לברר את אמת המציאות, לא במטרה
להפריך. הוא רוצה להעביר גם כן את כל המחקר ותוצאות שלו על עצמו, כי על ידי זה הוא גודל, הוא לומד. ומתקדם, ואם זה לא, הוא לא יכול לחזור על אותם התופעות, על התוצאות, מכל שכן, אז הוא מתחיל לחקור, למה זה כך? איפה הוא טעה, או איפה שטעה הקודם שלו?
כן. זה הנקודה. האם החוקר מרשה לעצמו להגיד, כל החוקרים שהיו לפניי בתחום הזה של המחקר בחוכמת הקבלה הגיעו לגילויים מסוימים, ויכול להיות שאני כתוצאה ממחקרים שעכשיו עשיתי, ארשה לעצמי לערער, לא לומר שזה לא נכון, אלא להציע ניסוי אחר, חדש, שבו אני אבדוק אם הגילוי של אתמול או שלפני 100 שנה, של אחד החוקרים בקבלה, הוא גם מה שאני מגלה, או שמה במחקר שלי תתקבל תוצאה אחרת. יש לו את הגמישות הזאת, זה מה שאני מנסה לברר.
ודאי, ודאי, אחרת לא יהיה חוקר. והגילוי כל פעם שלו בטבע העליון מחייב אותו להיות כזה. פותח בו כאלה תכונות שהוא לא יכול כבר לעצור את עצמו. הוא חייב לבדוק וחייב לפתוח וחייב לחקור וחייב להיות בספק כלפי כל דבר.
יש לי שאלה, בתהליך הזה הוא לא מפחד שאולי פתאום הוא יגלה דברים שיאכזבו אותו?
מה יכול להיות? אין דבר כזה בחוכמת הקבלה בכלל.
אין איזה אזורים שהוא פוחד לגשת אליהם במחקר שלו?
יש אזורים שנאמר עליהם שאסור לך לגשת לזה. למה? כי עדיין אין יכולת לאדם לחקור את האזורים האלו.
למה? מה מבדיל בין התחום שיש לי יכולת לחקור לבין התחום שאין לי יכולת לחקור?
המדען שבעולם שלנו, הוא לא יודע איפה אסור ואיפה מותר. אין לו אסור ומותר, יכול לגשת עד כמה שידו משגת.
נכון.
ובזה הוא נתקע לכל מיני תופעות שמי יודע מה הם. בחוכמת הקבלה ישנם הגדרות, דרגות, מדרגות, שעליהם יש לך חוקים מסוימים שאומרים, עד כאן אפשר לחקור עם זה, יותר למעלה עם זה, יותר למעלה עם זה. זאת אומרת, הכל מדורג. למה? אם אתה, נגיד אתה רוצה לראות לאיזה מטרה שנמצאת 50 קילומטר ממך.
לראות.
לראות.
כן.
זהו. אז בשביל זה אתה צריך משקפת.
כן.
או אפילו יותר מהמשקפת, איזה...
כן.
מכשיר. ולדעת מה קורה באוויר, איזה לחות ואיזה רוחות ואיזה...
הייתי טנקיסט, אז אני מכיר את המקצוע.
זהו.
כן, הייתי אפילו תותחן, אז את כל הנתונים...
אז אני הייתי בתותחנים גם.
אוקיי, כן.
אז זהו. לכן,
וכמה... אתה משקלל את כל הנתונים, לוקח ויש את כל מה שאתה... בדיוק, כן.
שקיות...
כן, בדיוק.
בדיוק.
ואז יורה.
יורה.
נו.
אז אומרים לך כך, עד 20 קילומטר מותר לך לראות. יותר מ-20 קילומטר אין לך סיכוי לקלוט מטרה.
כן.
זה הכל.
זה לא בטווח.
הנתונים שבידיך הם לא מאפשרים את השקלול שיביא אותך בדיוק לפגוע שם במטרה.
אבל, אם תשיג זה וזה וזה...
נכון, תרחיב את היכולות שלך.
תוכל, תקבל במקום טנק טיל.
כן.
בבקשה.
עם טווח יותר רחוק.
כן.
אז מה נמשל? למה סיפרת לי את זה? כי אמרת לי שבחוכמת הקבלה...
שיש הגבלה, אבל הגבלה היא כלפי הכלים שלך. כלפי הכלים שלך.
זאת אומרת, זה לא איזה מקום שאומרים למקובל לכאן...
אסור.
אסור.
אין.
אתה פשוט לא יכול להגיע לשם, וזהו.
כן, אסור, ככה זה כתוב בחוכמת הקבלה.
כן.
אסור זה בלתי אפשרי בינתיים.
בינתיים הכוונה לרמה שבה אתה נמצא, ועם כלי המחקר שנמצאים בידיך.
כן.
הבנתי.
האם יכולות להיות תוצאות מטעות אצל מקובל? משהו שהוא באמת שגוי, ככה כמו שאמרת קודם?
לא. כשהוא הולך לגלות,
כן.
לפי עקרונות, בצורה הדרגתית, פותחים, פותחים, פותחים לפניו שערים של השגה. ושערים האלה הם בנויים בצורה כזאת שאתה חייב להיות כנגד השער הזה. מה ששער סוגר, שיהיה לך אפשרות במוח ולב לפתוח. זאת אומרת, בשכל, ברגש, שאתה תהיה מוכן.
תמחיש לי את זה קצת טיפה, זה מאוד מסקרן.
כן, סקרן מאוד.
נו נגיד, יש כמה מדרגות. במדרגה הראשונה, אתה צריך להתנתק מכל ההתעניינות בחיים שלך הגשמיים. שלא אכפת לך תוצאה.
לא הבנתי.
כבר בעיה.
אפילו הדלת הראשונה, זה קשה לפתוח את
זה. זה הכי קשה. שאם אני רוצה לעלות למדרגה הראשונה בחומת הקבלה, אני צריך להגיע למצב שאני לא שואל את עצמי על החיים שלי.
עדיין לא הבנתי? מה אני לא שואל? אמרנו שהקבלה יש שאלת מחקר.
לא חשוב לי. אני מוסר את זה בידי הטבע. לא נכנס לזה. לא. זה התנאי הראשון, כניסה למחקר הרוחני. למה?
מה הוא אומר, רגע, לפני הלמה, עוד פעם, תחדד לי, מה הוא אומר התנאי הראשון? התנאי הראשון לכניסה למחקר רוחני הוא...
שאתה מתנתק מכל דבר ששייך לרצון האגואיסטי שלך, להתעניינות ממה שאתה, שזה לא חשוב לך מה תהיה התוצאה.
למה זה חשוב?
כי אחרת אתה לא תהיה חוקר. חוקר בלתי תלוי. אתה חייב להיות מנותק מכל תוצאה שיהיה. שיהיה תוצאה לא חשוב איזה. אחרת מה? אם אני אעשה ככה חשבון, ייתנו לי כסף. או ירביצו אותי. או הלכו נגדי בבית משפט. או יעשו עוד משהו. אני חייב להיות למעלה מכל הדברים האלה. לא חשוב מה יהיה. שבאמת אני יודע שזה כן יקרה, יכול לקרות. אבל אני למעלה מזה, מחשבונות האלו. רק בתנאי אני יכול להיכנס לשער הראשון.
זאת אומרת, שאלת המחקר הופכת להיות יותר חשובה מכל דבר אחר, מכל תוצאה אחרת שנמצאת...
אחרת אני לא ארגיש תוצאות מהמחקר.
כן.
כי מחקר הוא בעולם העליון, בעולם של השפעה. ואם אני לא מתנתק מהאגו שלי, וזה אי אפשר לראות על האדם,
כן.
איפה הוא נמצא. הוא מתנהג כרגיל.
כן.
אז אני לא יוכל להבחין בתוצאות מחקר. אני לא יוכל לבצע אותו.
אני רוצה פה להתעמק בתהליך שתיארת. בפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, גנטיקה, לא משנה, בכל תחום שלא ניקח במדעי הטבע, יש איזושהי שאלה מסוימת שאותה אנחנו מנסים לחקור, אותה אנחנו רוצים לחקור. אנחנו לא הולכים ככה בעיניים עצומות או בעיניים פקוחות לחקור את השאלה, אלא אנחנו חייבים כיוון מסוים. זאת
לא,
אומרת...
לא, גם כאן.
עוד רגע, תני רק להשלים את הציור ואז תסביר לי איך זה בקבלה. שלב ראשון, העליתי שאלת מחקר, דבר שאותו אני רוצה לברר. אחר כך אני חייב לבדוק האם חוקרים קודמים כבר התמודדו עם השאלה הזאת, אולי הם כבר הגיעו למסקנות מסוימות שאני יכול לבדוק אותם ולחזור על הניסויים שלהם ולראות אם הם טובות. נאמר שלא מצאתי אף חוקר קודם והעליתי שאלת מחקר חדשה, מצוין. אני חייב עכשיו, אחרת אני לא מדען, לנסות לשער מה יכולה להיות התשובה לשאלה שהעליתי. אני לא מתקבע עליה, אבל אני חייב כיוון. את הכיוון הזה אני אגש לתכנן ניסוי שיבדוק האם מה שאני משער כתשובה לשאלה הוא נכון או לא נכון. וגם אם אני אקבל לא נכון זה עזר לי, וגם אם אני אקבל כן נכון גם עזר לי. כי או שאני בכיוון הנכון או שאני לא, ואז אני אשפר את הכיוון שלי ואמשיך בסדרת הניסויים. אז עכשיו, שאלת המחקר ששם לעצמו החוקר בקבלה מהי, ואיך אחר כך הוא מעלה השערה, איך הוא מתחיל למצוא כיוון. כי אמרת לי עכשיו שהתנאי הראשון זה שלא אכפת לו מה תהיה התוצאה. אני מבין שלא אכפת לו מבחינת אינטרס, הבנתי. אבל מבחינת השערה, אחרת אין לו כיוון, מה הוא הולך לבדוק? הוא לא שם לעצמו איזושהי השערה?
הוא הולך לבדוק את ההתנהגות שלו. התנהגות שלו. בתנאים שהוא קובע שרוצה שם לחקור. ועל עצמו הוא בודק את זה, לא על אף אחד אחר. זאת אומרת, הוא אותו החומר, אותה המכונה, אותו האובייקט שנמצא במחקר.
ואז כשהוא בעצם חוקר את האובייקט, פה הוא כבר בעצם לא, הוא, על מה הוא צריך לוותר? אמרת שהוא צריך לוותר על משהו, שזה התנאי הראשון שלו בכלל להיכנס למחקר המדעי. החומר שלי הוא הנחקר.
עניין האישי.
העניין האישי.
התעניינות האישית.
האינטרס, מה הכוונה?
אינטרס, כן. שמה שיצא לא חשוב לי.
הבנתי.
אני חייב להעלות את עצמי לדרגה של חוקר, כאילו שזה לא עליי ולא אני ולא כלום. אמנם שאני אותו האובייקט שנמצא במחקר.
במחקר. עכשיו את זה בדיוק השאלה הבאה שלי. זאת אומרת, שאלת המחקר היא נוגעת לי עצמי. אני הולך לחקור את עצמי? זה מה שעושה החוקר בחוכמת הקבלה?
ודאי, אין לי את מי.
למה הוא לא חוקר את העולם שבו אנחנו חיים למשל?
האדם הוא העולם. אין העולם. כאן זה אנחנו דיברנו אתכם על תפיסת המציאות. זה כבר לומדים לפני המחקר. שאני לא הולך כאן לבדוק את העולם, מה זה עולם. העולם זה נמצא בי.
אז המחקר הקבלי הוא כמו מחקר פסיכולוגי?
נגיד.
אז זה לא כמו פיזיקה שחוקר את הטבע, או כמו כימיה שלומד את הטבע, או ביולוגיה?
עוד יותר פיזיקה וכימיה והכל תלויים בפסיכולוגיה. חוכמת הקבלה היא בונה את הפסיכולוגיה העליונה, וחוקרת ממנה את האדם. האדם הוא עולם קטן, הכל נמצא בתוך האדם. מה שאנחנו רואים, דומם, צומח, חי, מדבר, כל היקום ובכלל הכל, הן, זה אנחנו מדברים על האדם. זה המערכת שנקראת אדם.
אמרת באחד הדיון, איך היית מגדיר רגע מה זה פסיכולוגיה עליונה?
פסיכולוגיה עליונה שאני מעלה את עצמי למעלה מההתעניינות שלי, מהרצון לקבל, מהרצון ליהנות שלי, וחוקר את זה בצורה בלתי תלותית.
אמרת באחת התוכניות הקודמות שהמחקר בחוכמת הקבלה הוא מחקר של מחשבת הבריאה.
כן.
שלה קראת הטבע העליון. מחשבה שהיא בעצם כמו פקודת הפעלה של הבריאה כולה. עכשיו אמרת לי שאדם הולך ללמוד את עצמו, שהכל בתוכו. אז תעשה לי סדר, האדם חוקר את עצמו, או שהוא חוקר את מחשבת הבריאה, את הטבע העליון.
הוא חוקר איך מחשבת הבריאה מתממשת בו. וחוץ ממנו אין כלום. שום דבר אין. חוץ ממני לא קיים כלום. דומם, צומח, חי, מדבר, כולם תלויים וקיימים בי.
וכשהוא הולך לחקור איך מחשבת הבריאה מתממשת בו, הוא מציב לעצמו השערה שאותה הוא הולך לבדוק בניסוי שלו?
יכול להיות, אבל זה לא העיקר, כי יש לו נתונים כל כך ברורים פשוטים שהוא צריך, זה כמו למכונה, מכון מחשב, שאתה מכניס בו נתונים, והוא צריך לתת לך תוצאה. אבל נתונים האלה שאתה מכניס, אתה מכניס אותם בצורת המאמץ הפנימי, רגשי, נפשי, במה שנקרא צמצום מסך.
איזה נתונים האדם מכניס לתוכו?
עד כמה שהוא מסוגל להיות למעלה מהטבע שלו.
ומה הוא בעצם חוקר? קצת התבלבלתי. מה הוא הולך לחקור? מה הוא בודק?
הוא בודק עד כמה שהוא יכול להידמות לבורא, בתכונת ההשפעה.
האדם הולך לבדוק עד כמה הוא יכול
להידמות לבורא.
להיות דומה לבורא?
כן.
הבורא, הכוח העליון, זה אותו דבר?
כן.
עד כמה הוא יכול להיות דומה לבורא? למה הוא הולך לחקור את זה? למה דווקא עם השאלה הזו הוא מתמודד?
כי הוא רוצה להשיג אותו במלואו.
ולמה כדי להשיג אותו במלואו הוא צריך להידמות לו?
איך עוד להשיג? אנחנו גם כן בפיזיקה הרגילה, הכל זה מודדים לפי ההשתוות הצורה.
כלומר?
אנחנו צריכים להגיע לאותם המדידות, לאותם התכונות, ואז אנחנו יכולים רק למדוד את הדברים.
פה אתה נכנס באמת לעוד קטגוריה של מדידה באמת, איך מודדים, אולי באמת כן. במשפט, מה מיוחד בדרך שבה חוכמת הקבלה מודדת את התוצאות לעומת מדידה מדעית?
מדידה מדעית אני לוקח סרגל ואני מודד.
כן.
בחוכמת הקבלה אני צריך להיות סרגל.
אני הסרגל. זאת אומרת, המדידה היא עליי, על ה...
אין לי על מה. כי אני כולל כל העולם.
שאלה אחרונה, הרב לייטמן, כי זמננו תם. מכל מה שהסברת לנו היום על החשיבה המדעית והשיטה המדעית שבחוכמת הקבלה, מה הדבר החשוב ביותר בעיניך שכדאי לזכור?
לגלות את הכוח עליון בצורה בלתי מוגבלת, עד כמה שהוא שורה בי, ממלא אותי, ואני נותן לו לזה כל האפשרויות מצדי.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו, לומדים להיות טוב, תבואו שוב. כל טוב, להתראות.